ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. מסתמך ואזיל רבי יהודה נשיאה הכתפי דרבי סמלי שמעי. רבי יהודה נשען על, על כתפו של רב סמלי, השמש שלו, שמש שלו. אמר לי, רבי יהודה אומר לרב סמלי, סמלי, לא היית אמש בבית המדרש כשאיתרנו את השמן, כלומר שמן של הגויים. אמר לו, רבי סמלי שמע את זה, והוא אמר, בימינו תתיר אף את הפת. פת של גויים. אמר לו רבי יהודה, עונה אם כן, לא כל כך מהר תגיד כך, כי קראו לן בית דין השריה. זה מין זלזול, בית דין המתירים. ויש תקדים לזה. דתנן, אנחנו נקרא פה מקור תנאי, והגמרא תתייחס לתוכן של המקור הזה בהמשך. אז אין צורך לנו להרחיב דיבור לבינתיים. אז מה אנחנו עומדים לראות? מקור שבו היה מי שאיתיר דברים, ואחר כך זלזלו בו וקורא לו יוסף שריה, יוסף המתיר. בוא נראה. העיד רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, רק לשים לב, השם רבי יוסי ויוסף הם נגיד אותו דבר בשבילנו כעת. אז העיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה אחד על איל קמצא דחן, סוג של חגב דחן טהור, מותר לבחילה, ועל משקה בית מטבחיה דחן, משקה בית מטבחיה, בית המטבחיים של בית המקדש, זה כולל הדם והמים שנמצאים שם שבעזרה של בית המקדש, דחן תהורין, ועל דאי קרב למיטה מסב, ועל מי שנוגע או מתקרב למת שהוא תמי. זה לא מובן לנו כעת, כי הרי כאן זה החמרה, ובכל זאת וכולי יוסף שריה, יוסף בן יועזר המתיר. אמר לי אדם שרה תלת, אני מבין ששם היו קוראים לו יוסף המתיר, כי התירו שלושה דברים, ומור שרה חדה, ואתה הרי התרת שמן דבר אחד, ואי שרי מור חדה חיתי, ואם תתיר גם פת עוד אחד, אקתי תרטין ודהוויין, זה רק שני היתרים ולא יזלזלו בך. אז אם אמרת שאיתרתם, אומר רב סמלי לרמידה שאיתרתם את השמן, יבוא יום שאתם תתירו גם את הפת, פת של אקום, ותגידו שזה מותר. ומבחינת התגובה של רמידה שלא נעשה את זה כי יזלזלו בנו, לא, רב סמלי אומר אין פה בסיס או תקדים לזלזול בך אחרי שלושה היתרים, לא שניים. אמר לי רב יהודה מגיב ואומר, ענה שרי אחריתי, אני היתרתי עוד אחד. אז יש לנו דין נוסף שרבי יהודה איתיר, וזה בתחום הגיטין. וכאן יש לנו קטע ארוך בסוגריים שבו הגמרא תגלה מהו הדבר השני שכבר איתיר, כלומר רבי יהודה כבר איתיר, כבר איקל, ושאם הוא יבוא להתיר גם את הפת, אז הוא מסכן את עצמו לזלזול. אחרי כל הקטע ארוך הזה שסגרנו בסוגריים, זה מגיע עד חמש שורות מסוף העמוד, אז אתם רואים באמצע שורה שם גופה, העיד יוסי בן יועזר וכו'. אנחנו מצטטים את שלושת הדברים שהוא התיר, והגמרא שמה תרחיב על כל אחד מהדברים האלו. עכשיו, כפי שאמרנו, הקטע שבסוגריים מתייחס לדבר השני, התחום השני שבו רבי יהודה כבר איתיר משהו, ואמרנו שזה בתחום הגיטין. אז אנחנו נתקדם בגמרא, בתוך הסוגריים, מהי היא, מהו הדבר האחריתי, דבר השני שהוא כבר איתיר, דתנן. אדם שאומר לאשתו, זה גיטך, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. הוא מת בתוך 12 חודש. אינו גט. מה היא? היא סך הכל, היא אלמנה. מה היא נפקא מינה עם היא? בין אם היא אלמנה או גרושה, נפקא מינה לגבי איבום. במצב כזה היא תהיה זקוקה לאיבום. ותני עלה, ועל הדין הזה שנוי הברייתא הבאה, ורבותינו איתירוה להינשא, כוונה לשוק. כלומר, היא לא זקוקה לאיבום. ואמרים לה, מה רבותינו? ושואלים, מי הם הרבותינו שאומרים שהיא לא זקוקה? היא לא זקוקה לאיבום, היא לא מוגבלת, היא יכולה להתחתן לשוק. אמר רב ידמר שמואל, בית דינה דשאו משחה. כפכבנו את זה, זה בעצם הדבר המרכזי כעת, מי הם הבית דין שהתירו משחה, משחה זה השמן, זה רבי יהודה שראינו מקודם. אז הנה הדבר השני שרבי יהודה עיקל בו. ומה הסברה פה, מה הבסיס לומר שהיא איננה נחשבת אלמנה? הרי הוא אמר בתנאי שהגט יחול רק כעבור 12 חודש, והנה באו רבי יהודה ואומר לא לא, היא כן נחשבת גרושה. ההסבר הוא סברי לה כרבי יוסי, יותר בית דין הדשאו משחה, כלומר רבי יהודה הוא סובר כמו רבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכר לב. אגב, רבי יוסי זה לא יוסי בן יועזר, זה תנא רבי יוסי שיש לו כלל, מופיע בו עוד גמרות, שברגע שכותבים זמן בתוך השטר, התאריך בתוך השטר מוכיח עליו שהשטר חל מאותו תאריך. ובבחינת המקרה של הגט, אותו אדם אמר, הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, אז כתבו תאריך ביום שהכינו את הגט. אז זה מראה שהעומק החשיבתי, המחשבות של אותו בעל, היה לגרש אותה מיד. ולכן זה לא מכניס אותנו לבעיה של שאומרים אין גט לאחר מיתה. לפי מה שחשבנו מקודם, שהרי הגט היה אמור לחול רק עבור 12 חודש, אין סיכוי שהיא תהיה גרושה, כי הוא מת לפני נקודת הזמן של 12 חודש, ויש כלל, כמו הזכרנו את זה עכשיו, אין גט לאחר מיתה, אדם מת לא יכול לגרש את אשתו. אבל אם אתה אומר זמנו של שטר מוכיח עליו, זה מקדים חלות השטר הרבה יותר מוקדם, לפני שהוא מת, אז הוא יכול לגרש אותה. הזמן ששם מוכיח עליו, לכן היא גרושה, וכזאת היא איננה זקוקה לייבום. ולכן אמרנו שרבותינו היא תירוה להינשא, כמובן לשוק, לאדם בבחירת ליבה ולא היבם. ויאמר רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, רבי יהודה הנשיא, זה הנכד של רבי, רבי יהודה לא רבינו הקדוש, אלא ראינו אותו מקודם, קראו לו רבי יהודה נשיאה, זה בן בנו של רבי, כך כותב רשי, הוא הורה ולא הודו לו כל, יש גרסה כל, או הסבר, כל בני מדרשו, כל שעתו, כל הקולגות שלו. יש גם פירוש בשוליים, פירוש כל החכמים שנמצאו באותה שעה. ואמרי לה, גרסה אחרת, כל סיעתו, זה הבית מדרש שלו. ואנשים שם לא הודו לו. אמר לי, רבי אלעזר לאו סבא. כאן שאלת רבי אלעזר, הוא מפנה אליה, הוא סבא, כי הוא סבא, אנחנו נראה עוד מעט כאן במילים הבאות, כי שריטוע הוא היה נוכח באותו אותו דיון של של האישה, האם היא זקוקה ליבום או מותרת מיד. אז רבי אלעזר שאל, הוא סבא, כי שריטוע, כשהתרתם את האישה לאלתר שריטוע דלא עתי, האם התיר אותה מיד לתחתן ללא הגבלות כלא זקוקה, האם התרת אותה לתחתן באופן מיידי כי הבן אדם הבעל שלה כבר לא בא, הוא מת, או דילמה לאחר 12 חודש דה יקיים להתנאי, או בכל זאת היה מקום להמתין עד 12 חודש, עד עבור 12 חודש שהבעל ציין, כדי שיהיה קיום התנאי, כדי שבכך היא תהיה גרושה. שוב פעם, האם היא נחשבת גרושה באופן מיידי, מה שהתרתם אותה, נכון, היא לא זקוקה לאיבום, אבל מה, בפועל, האם היא יכולה להתחתן באופן מיידי, כי היא נחשבת גרושה בפועל עכשיו, או נכון, התרתם אותה, אבל צריכים אולי להמתין עד כעבור 12 חודש, כדי שיהיה קיום התנאי. כאן הגמרא שואלת, במקום להפנות את השאלה לאותו ההוא סבא שהיה בדיון להתיר את השמן, אפשר להפנות אותו שאלה לכיוון המשנה, ותיבאי לך המתניתין. היינו אומרים ששאלה כזאת יותר יותר חזק, יותר משמעותי אם מפנים את זה על משנה, כדי לברר ולהסביר משנה. ככה, דתנן, יש משנה במסכת גיטין שאומרת, הרי זה גיטך מעכשיו, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש ומת בתוך 12 חודש, הווי גט, דה יקיים לתנאי. כלומר, הבן אדם הזה לא יבוא כעבור 12 חודש, אז זה קיום, זה נחשב קיום התנאי, ולכן, כפי שאמרנו מקודם, היא לא תהיה זקוקה ליבום, אבל בכל זאת, בכל אופן, עדיין נשאר מקום לשאול, ותיבאי לך, לאלתר אבי גיטה, דה לא עתה, האם מיד שהוא מת, זה נחשב גט כי הוא לא יבוא בסופו של דבר, או דילמה לאחר בית חודש דה קיים לתנאי, או צריכים להמתין עד 12 חודש כפי שהוא ציין בתנאי המקורי שלו. אם אז הגמרא עונה שנכון, היינו יכולים, רבי אלעזר היה יכול להפנות שאלתו לכיוון המשנה החינמי, זה נכון, אלא משום, אז למה הוא שאל את ההוא סבא, אלא משום דהבית באהו מניאלה, כי אותו ההוא סבא, אותו אדם שאלה פנה רבי אלעזר, היה באופן אישי באותו דיון שדנו בנושא הזה של הגט. אז לכן היה יותר יותר נקרא לזה ריאלי, יותר קרוב נקרא לזה גוף ראשון, להפנות את השאלה לאותו אדם. רש"י כותב בשורה ראשונה מתחת לגמרא, אין אחינמי דאיכא למביא אמת נתין, היה מקום לשאול אותו שאלה על המשנה, אלא לאחי באינן ביין להקמיתא. אבל ככה אנחנו, רבי אלעזר שאל מקודם את ההוא סבא, משום דהפית וההוא מניינה דביו לנשיא דשריה, וידעת לאימת שריה, ואתה ידעת ממתי היא תהיה מותרת לתחתן. ומדרב יהודה נשמע למתניתין להיכא דאמר לה מעכשיו, וממה שרבי יהודה אומר נוכל גם להבין את המשנה, על אדם שמערי זה גיתך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד שם הסודש. אנחנו נחזור לגמרא. כעת יש לנו גם סימונים, סוגריים בצורת זווית, ובכוכבית בשוליים כתבנו בתוך הסוגריים אביי ממקד באיזו מקרה חוקים רב יהודה הנשיא ורבנן. אמרנו מקודם שהוא הורה שהיא מותרת ולא הודו לו, אז האחים לא הודו. אז אנחנו בהמשך אנחנו נראה, והדגשנו עם פס כפול, ובשוליים בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה, הפס הכפול מדגיש דוגמאות שונות של לשון תנאי בגט. אז אנחנו גם נראה שבשני המקרים אומרים הכל מודים, אין כאן נקודת מחלוקת. רק במקרה השלישי, הדוגמה השלישית, נראה הגמרא אומרת לא נחלקו אלא, וגם הספרנו את המקרים, את הדוגמאות בעניין תנאי בגט. אז לכן אנחנו שוב פעם בתוך הקטע בסוגריים האלו דנים, אנחנו נדון בנושא התנאי, איזה תנאי, מה נאמר. אמר אביי הכל מודים, גם רב יוסי שהיה שמר זמנו של שטר מוכיח עליו, והגט היה אמור להיות חל מיד, אבל אפילו הוא מודה. אם אדם אמר הרי זה גיתך, למשל לכי שתצא חמה מנעותיקה, כשיזרח השמש, לכי נפקה כאמר לה, כשיצא השמש הוא אמר לה, וכי מית בלילה. אדם כזה שמת בשעות הלילה, היא לא תהיה מגורשת, היא אלמנה, גט לאחר מיתה הוא. מתי זה בניסוח כזה, הרי זה גיתך לכי שתצא חמה מנעותיקה, ברור כשמש, אתם אהבתם את הדו משמעות פה, ברור כשמש שהגט לא היה חל, לא היה אמור לחול אלא בזריחת השמש, ואם הוא מת בלילה היא סך הכל אלמנה, ואם יש כאן, אם יש יבם וכמובן הנפטר לא השאיר ילדים, יהיה כאן ייבום. עוד דוגמה, אדם אמר לה הרי זה גיתך על מנת שתצא חמה מנעותיקה. מתי חל הגט? לא עד הבוקר, מעכשיו כאמר לה, וכי מית בלילה, הוודאי תנא אבי וגט מחיין הוא. זה מה שהוא אמר סך הכל זה רק תנאי על מה? על מסירת גט באופן מיידי. ואיך אנחנו יודעים שזה חל באופן מיידי? כי לרב הונה, דיאמר רב הונה, כל אומר על מנת, כל אומר מעכשיו דמי, כאילו אומר הרי זה גיתך מעכשיו. אז המקרים האלו הם אינם נתונים למחלוקת, לא נחלקו אלא באם תצא. הוא אומר, הרי זה גיתך אם תצא חמה מנעותיקה, והבן אדם מת בלילה. רב יהודה הנשיא סבר לקרב יוסי גמר זמנו ששתם הוכיח עליו, אבילי כמה היום אם מתי. ומה המשמעות על בן אדם שאומר, מה היום זה גיתך אם מתי, אם מתי מחולי זה למשל, כמה עכשיו אם מתי. זה כאילו שהוא אמר, מעכשיו זה גיתך אם מתי מחולי זה. ולפי רבי יהודה הנשיא זה גט, ובבחינת דיני ייבום היא לא תהיה זקוקה לייבום. ורבנן שהם חוקים על רבי יהודה הנשיא לת להוד רבי יוסי, הם לא סוברים שזמנו ששתם מוכיח עליו, והבלי כזה גיתך אם מתי גרידה, שאז אנחנו אומרים שיש כאן תנאי ואין כאן אין כאן גט מיידי, רק אומר זה גיתך מתי? אם הוא ימות. אז במקרה זה היה המחלוקת בין רב יהודה הנשיא והרבנן. בכל אופן, רק נזכיר לעצמנו למה נכנסנו לדיון הזה בכלל, כי זו הייתה הדוגמה השנייה שבו רבי יהודה הנשיאה היה מקל. א', הוא הכיר בשמן, ב', הוא הכיר בגט, לאפשר לה להתחתן, אישה שקיבלה גט בניסוח כזה, ואם הוא היה מתיר פת, כפי שנאמר מקודם, כתגובה להצעת רבי סמלאי, רבי יהודה אמר, אם אנחנו נתיר גם את פת, אז יקרו לנו בית דין המתירים, כמו שראינו אצל יוסי בן יועזר, שהוא התיר שלושה דברים וזלזלו בו וקראו לו יוסף שריה. הזכרנו אותו, אז עכשיו נחזור אליו, לרב יוסי בן יועזר. גופה, העיד רב יוסי בן יועזר איש שרידה על היל קמצא דחן ועל משקה בית מתחיה דחן ועל דייקב למיטד מסב וקרא אלי יוסף שריה. מי היל קמצא? הזכרנו מקודם שזה עניין של חגב, ולא רק בהמות מסוימות מותרות כפי שאנחנו יודעים מהתורה, ולא רק דגים שיש בהם סנפיר וקסקסת מותרים. יש בתחום החגבים כאילו שמותרים. אז זה הנושא כעת. אנחנו גם כן הדגשנו בשורות הבאות עם מעוין ומובא בצד בשוליים שתי דעות מהו איל קמצא, סוג חגב. שואלת הגמרא, מהי איל קמצא? רב פאפה אמר שושיבה, זה מין חגב שראשו ארוך. רב חיר בר עמי משמי דעולה אמר סוס ביל, זה עוד שם של חגב אחר. רב פאפה אמר שושיבה וכמפלגי, רב יוסי בן יועזר והחכמים הם חלקו בראשו ארוך. מוסבר ראשו ארוך אסור, ומוסבר רב יוסי בן יועזר סובר שחגב שיש לו ראשו ארוך מותר. רש"י פה מביא את כל הרקע לדיון הזה על בסיס הגמרא במסכת חולין. אפשר לראות את זה ארבע שורות מסוף העמוד, אנחנו נקרא את זה ביחד ברש"י. וכמפלי יוסי בן יועזר ורבנן בראשו ארוך, דסימני חגבים טהורים נפקא לן, מה נחשב חגב טהור, נלמד מיצורים שהוזכרו מהרבה, סולם, חרגול, חגב. ופליגי תנאי באלו טריפות בראשו ארוך, איקה דדיין לי, את הפסוקים שמדברים על חגבים והזכירו את הדוגמאות האלו, יש כאלו שדנים את הפסוק בצורת בכלל ופרט. ומה התוצאה אם אתה דן הפסוק במבנה כזה שנקרא כלל ופרט? דהיין בכלל אלא מה שבפרט. הני מיני שרי, אבל מין אחינה לא. וכל מינה דהני אין ראשו ארוך. אם אתה דן בכלל ופרט, אתה ימעט חגב שראשו ארוך, כי ארבעת המינים האלו שהוזכרו בתורה אין להם, אין לאף אחד מהם ראש ארוך. ואיקה דדיין בכלל ופרט וכלל, תשימו לב זה שונה מכלל ופרט, פרט וכלל ודבר יותר מרחיב, יותר כולל. ומרבי כל קעין הפרט, והתורה מוכנה לרבות מה שדומה לפרט. יש לנו פה ארבע פרטים, ושם הגמרא דנה לא ראי הרבה קראי סולם וכולי, זה עוברת על כל אחד לא דומה בדיוק לשני. הצד השווה שבהן שיש להן ארבע רגליים וארבע כנפיים ויש להן קרסולין וכנפיו חופין את רובו. אלו הנתונים שמשותף לכולם, אף אני אביא כל שיש לו ארבע סימנים הללו, אז אנחנו מוכנים לרבות כקשר כל חגב שיש את ארבעת הסימנים האלו שהזכרנו, אנחנו לא פירשנו ולא פירטנו, כי זה לא הסוגיה העיקרי שלנו כעת, אלא רק לדע שיש הנתונים שהזכרנו, וכל חגב שיש לו את אותם הנתונים, כשר, גם אם ראשו ארוך. הגמרא ממשיכה. רבי חייא בר עמי משמי דעולה אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', סוס ביל, זה החגב שהתיר יוסי בן יועזר, שהוא אמר איל קמצא דחן, דחן כלומר טהור או כשר, סוס ביל, ונציין שאין ראשו ארוך. רש"י בשורה הראשונה אומר אין ראשו ארוך, אבל אין כנפיו חופין את רובו לראות לעיניים, אלא בצמצום על ידי מדידה. כנפיו חופין את רובו, זה היה אחד מהנתונים שראינו מקודם ברש"י בסוף העמוד הקודם, שזה המשותף לשאר החגבים שהוזכרו בתורה. אז מה זה איל קמצא? קודם כל אין ראשו ארוך. בראשו ארוך ממשיך הגמרא, כולם לא פליגי דאסור, אם מצאתם חגב וראשו ארוך, לא משנה שיש לו את שאר הנתונים שדומה לחגבים שהוזכרו בתורה, כולי אלמא יגידו שאם אין, אם ראשו ארוך הוא אסור, כי לשאר המינים שהוזכרו בתורה אין לאף אחד מהם ראש ארוך. אז במה כן חוקים רבי אליעזר בן יועזר והחכמים? ואחר בכנפיו חופין את רובו על ידי הדחק כמפלי, כלומר בדיוק רוב, כמו שאנחנו אומרים 51% או 50.0001, זה רוב על ידי הדחק. האם זה נחשב כנפיו חופין את רובו, אחד מהנתונים של כשרות לחגבים? מור סבא רובה כל דובעינה, זה יוסי בן יועזר, בקושי בדוחק יש רוב, זה מספיק להכשיר. מור סבא חכמים שחקו על רבי יוסי בן יועזר, רובה דמין קר בעניין, רוב שניכר שזה רוב, ולכן הסוס ביל לשיטתם לא יהיה כשר. ועל מה הדבר השני שיוסי בן יועזר התיר, והמשקה בית מטבחי הדחן. מהי דחן? אנחנו יודעים שדחן זה תרגום של מילה טהור, אבל באיזו מובן המשקים האלו שבית מטבחי הדם והמים שנמצאים בעזרה מקום ששחטו וטיפלו בקורבנות, מה המשמעות של טהור? רב אמר דחן ממש, המשקים האלו לא מקבלים תומה. ושמול אמר דחן מטמאי אחרים, אבל תומת עצמם יש להם, יש בהן. שמו יותר מורכב, הוא אומר שהם יכולים לספוג תומה, זה תומת עצמן, אבל אם המשקים האלו טמאים והם נוגעים במשהו אחר, האם הם יכולים לטמות את הדבר השני? אז לפי שמואל, לגבי המשקים האלו, דם ומים שנמצאים בעזרה, הם רבי יוסף בן יועזר התיר במובן הזה שאם הם נטמאו הם לא יכולים לטמות אחרים. בדרך כלל אוכלים טמאים, אם הם באים במגע עם אוכלים אחרים, אוכלים טמאים יכולים לטמות את מה שנוגע בהם, אבל פה הם לא יכולים, המשקים של בית מטבחי הדם ומים שבעזרה, אפילו אם הם נטמאו לא יכולים לטמות אחרים. עכשיו היותר עומק או רקע לשיטות למחלוקת בין רב ושמואל. רב אמר דחי ממש, כסבר תומת משקין, כל המושג הזה שמשקין יכולים לקבל תומה דרבנן, זה רק ברמה של דרבנן. שוב פעם, עצם יכולת או אפשרות למשקין להיות תמאים זה רק דרבנן, כי מדורייתא משקין, לפי תפיסת רב, משקין נגיד זה כמו אבנים, אבנים לא מקבלים תומה, גם משקין לא מקבלים תומה. וכי גזור רבנן תומה במשקין דעלמה, כשרבנן גזרו שמשקין יכולים לטמות, מדובר במשקין דעלמה, אבל במשקה בי מטבחיה לא גז רבנן. אבל לגבי משקים שבתוך בית המקדש, הרבנן לא גזו עליהם יכולת לקבל טומאה. זו שיטת רב בהסברו ליוסף בן יועזר. ושמואל אמר, דחן מטעמי אחרים, אבל טומאת עצמן יש בהם. כסבר, טומאת משקין, יכולת למשקין לקבל טומאה דאורייתא. זה מן התורה, אז חכמים לא יכולים לגזור נגד מה שכתוב בתורה. לטעמי אחרים, דרבנן. היכולת למשקין לטעמות דברים שבאים במגע איתם, היכולת של המשקין להעביר טומאה לאוכל השני, זה דרבנן. וכי גזרו בנן, מתי גזרו בנן שיש אפשרות כזאת של משקין טמאים שהם יכולים לטעמות אוכלים? במשקין דאלמה, במשקין בית מטבחיה לא גזרו, אבל במשקין של בית המקדש הם לא גזרו שיהיה להם אפשרות לטעמות אחרים. וזה עוד סוג של היתר. הדבר השלישי, על דייקיו למיטה מסב וקולי יוסף שריה. יוסף אסלו מבעלי, הדבר השלישי הוא לא הקלה, אם אתה גוזר שיהיה תומה, אנחנו גם לא הסברנו מה זה דייק אב למיטה, בכוונה, אנחנו נשאיר את זה לגמרא לברר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בתחום תומה, ואתה אומר שדייק אב למיטה מסב, למה אתה מגביר אותו כיוסף שריה? הוא יוסף אסרה מבעלי, הוא בא להחמיר, ועוד, דאורייתא היא. זה שמי שנוגע למת נהיה טמא, זה דבר שנלמד מהתורה, זה לא תוצאה של יוסף בן יועזר. ועוד דאורייתא היא, דכתיב, וכל שיגע על פני הזה מחל החרב או במת וכו', מי שבא במגע בחל החלל, אדם שנרצח, או גופה, או במת, הוא טמא. אז מה אתה אומר שיוסף בן יועזר גזר טומאה? הגמרא עונה. תשימו לב, יש לנו משולשים, ובצד, תחת הכותרת מבנה, שלוש ניסיונות להסביר איך יוסף בן יועזר עוד פעם, אנחנו נראה כאן שלוש ניסיונות להסביר את יוסף בן יועזר, ומה איתיר, זה אנחנו גם מספרנו את הדברים האלו. אנחנו נראה אותיות א', ב', ג', שלבים מן הדאורייתא עד יוסי בן יועזר. והמעוין, מה אמר יוסי בן יועזר? אנחנו גם במהלך הגמרא אנחנו נבליט את שמו של רב נחמן עם פס כפול. לפני שנתקדם לתגובה לשאלה ששאלנו, נשים לב, כפי שאמרנו מקודם, לשלבים שיש כאן בדיון. אז הגמרא עונה, דאורייתא דייקרב טמא, דייקרב בדייקרב טהור. מן התורה, מי שנוגע במת, הוא טמא. מי שנוגע במי שנוגע טהור. נתאר לעצמנו מין שרשרת כזאת. ויעתו אינו וגזרו אפילו דייקרב בדייקרב. ואז באו מה שראינו אצל יוסי בן יועזר, הרבנים שקדמו לו, הם באו וגזרו שגם מי שנוגע במי שנוגע במת יהיה תמי. ויאתה איהו, וכאן הדגשנו עם המעוין מה שאמר יוסי בן יועזר, הוא בא ואוקמה אדורייתא. זאת אומרת, השני הזה שנגע במי שנגע במת הוא טהור. שואלת הגמרא, דייקרב בדייקרב נמי דאורייתא הוא. לא כמו שאמרת מקודם שזה רק גזרה דרבנן, אלא מי שנוגע במי שנוגע במת הוא תמי מדורייתא דכתיב, וכל השיגע בו התמי יטמא. רש"י מסביר
וכל השיגע בו התמי יתמה, אותו שנגע במת, קרי תמי. וכמה כל מי שיגע בו, אותו תמי, יתמה. אז רואים פה, ההוא, השני ההוא, הוא תמי מדורייתא. ולא כמו שאמרנו מקודם שהרבנן באו וגזרו שהוא יהיה תמי. אמרו הרבנן כמי דרבה משמי דמר זוטרה ברי דרב נחמן, דיאמר משמי דרב נחמן. בואו נעשה ספירת מלאי, מה יש לנו פה? דורייתא דייקרב בידייקרב בחיבורין. דורייתא נכון, השני שנוגע בראשון הוא יהיה תמי, בתנאי שאותו ראשון עדיין מחובר למת, עדיין שהוא מחובר למת, זה חיבורין. השרשרת היא ברצף, אז אומרים גם השני תמי, כמה? תומת שבעה. אותו שני הוא תמי שבעה ימים. שלא בחיבורין, נגיד הראשון נגע במת והתנתק, אחר כך בא השני ונגע בראשון, כבר שלא בחיבורין, אין כאן חיבור למת. אותו שני תומת ערב, כל זה דורייתא. ויעתו אינו וגזרו אפילו שלא בחיבורין תומת שבעה. באו החכמים והחמירו שאותו שני שנוגע בראשון, למרות שאותו ראשון לא כעת מחובר למת, אותו שני גם תמי שבעה. ויעתו היו ויעוקמה הדורייתא. בא יוסי בן יועזר ואומר שמי ש... אותו שני שנגע בראשון בזמן שהראשון לא מחובר למת, אותו שני תמי תומת ערב רק עד שקיעת החמה. יש פה קטע שבסוגריים ובצד בשוליים כתבנו, סוגריים אינם למטרת דילוג, אלא מה שבדוחן מובא כרקע למה הוא דורייתא. אבל אחרי הסוגריים תשימו לב, יהיה דחייה למה שאמרנו. בכל אופן נמשיך ישר בתוך הסוגריים. דאורייתא מהי היא? מה המקור למה שנאמר עכשיו האחרון מדין דאורייתא? תכתיב, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים. וכתיב, וכל אשר ייגע בו התמי יטמא. וכתיב, והנפש הנוגעת יטמא עד הערב. אנחנו צריכים לעשות סדר פה בפסוקים. מצד אחד יש פסוק שאומר תמי שבעת ימים, פסוק אחר שאומר עד הערב, וגם בין ובין יש פסוק שאומר שמי שנוגע במי שנגע במי גם תמי. הכיצד? בחיבורין, סליחה, כאן בחיבורין, כאן שלא בחיבורין. מה שנאמר, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים, וזה יכלול גם השני שנוגע בו, שהוא יהיה תמי שבעת ימים, מתי? בזמן שהכל בחיבורין. שהראשון עדיין במגע עם המת, בא השני ונוגע בו בראשון, נוצר רצף של אנשים, אז גם השני תמי שבעת ימים. אבל אם השני בא בזמן שהראשון כבר התנתק מהמת, אז הוא תמי עד הערב. שואלת הגמרא, אמר לו רבה, לאו אמינא לכו, לא אמרתי לכם לא תתלו בבוקי סריקי ברב נחמן, אל תתלו בקבוקים ריקים ברב נחמן. אחי אמר רב נחמן, שוב פעם תשימו לב, יש לנו פס כפול להגיש מה אמר רב נחמן. ספק תומה ברשות הרבים יתיר להן. לא כמו שאמרתם מקודם שבשמו של רב נחמן שבא יוסי בן יועזר ומיד את המקרה שלו בחיבורין לתומת ערב. אלא מה? בא רב נחמן, מה הוא באמת אמר? מה יתיר להם? מה יוסי בן יועזר יתיר להם? ספק תומה שנודע ברשות הרבים. שורת הגמרא, וההלכתה מסותה גם מנהלה, מה סותה רשות היחיד אף תומה רשות היחיד. כמו ש אישה סוטה היא בעינינו ספק אם היא זינתה או לא, והאישה סוטה נקראת בתורה תמיה. אז במילים אחרות מדובר במצב של תומעה מספק. ואיפה הסיפור של סוטה מתרחש? כמובן ברשות היחיד, היא ספק אם היא זינתה עם גבר אחר חוץ מבעלה או לא. איפה קואה מה שנקרא בלשון התורה והיא נסתרה? נסתרה זה במקום מוסתר, לא רשות הרבים. אז כמו סוטה, כל פרשת סוטה זה עניין של ספק, ומזה שהתורה משתמשת במילה תומה, למרות שסוטה לא תומה במובן הקונבנציאלי הרגיל של, של, של המושג, אלא התורה קוראת לה תמאה, תמאה מספק, וכל הסיפור של סוטה זה ברשות היחיד. גם ספק תומה באופן כללי, שאנחנו אומרים ספק תומה, אנחנו מחמירים, כמו שאנחנו מחמירים אצל אישה סוטה שאוסרים אותה על בעלה, מחייבים אותה לבוא לבית המקדש, כמו שהיא מייצגת המושג של ספק תומה, וזה ברשות היחיד. כל מקרה של ספק תומה לחומרה זה אך ורק ברשות היחיד. אז אני לא למדנו שספק תומה ברשות הרבים זה דבר שיוסי בן יועזר יתיר להם, זה דבר שאנחנו לומדים מפרשת סוטה, שספק תומה ברשות הרבים טהור. הגמרא עונה, אמר רבי יוחנן, הלכה ואין מועין כן. מה שאנחנו אומרים שספק תומה ברשות הרבים, מצב של ספק תומה, האם הבן אדם דרך על השרץ למשל או לא, וזה היה ברשות הרבים, ואנחנו אומרים ספק תומה ברשות הרבים טהור, זה נכון, זה הלכה. אבל מה? לא מורים כן, כדי שלא יזלזלו בדיני תומה. ויאת האיהו, בא יוסי בן יועזר ואורי לאורויה, והוא פרסם והוא פסק שיש להקל בספק תומה ברשות הרבים, ספקו טהור. תניה נמי הכי, רבי יהודה אומר קורות נעץ להם, ואמר רבי יהודה מספר שיוסי בן יועזר נעץ קורות שסימנו הגבול, עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד, כדי להראות שהוא פסק שאם התומה מתרחשת בצד השני של אותם קורות, צד רשות הרבים, אנחנו נפסוק ספק טהור. כי עתו לקמי דרבי ינאי, מי שאירה לו מקרה של ספק תומה ברשות הרבים, מי שבא לרבי ינאי עם המקרה, אמר לו, היה אומר לאנשים כאלו, מיה בשיקתה בנהרה, זילו תבולו, יש מים בנהר, אתם יכולים לטפל בעצמכם ולהתהר בלי להסתמך על הדין של ספק תומה ברשות הרבים טהור, תלכו ותפעלו לטהרתכם בפעולת הטבילה. והשלקות, אמרנו במשנה בדף למד ה' עמוד ב', שמה שגוי מבשל שלקות הוא אסור באכילה, מותר בהנאה. בצד יש לנו נושא כללי, וכתבנו בישול נוכרי עד דף למד ח' עמוד ב'. באופן מיידי הנושא שמופיע בשוליים בצד, מה המקור איסור בישול נוכרי? ועוד מעט נראה שימוש בצורות בתים, וזה נחשב מעקב. השפיץ למעלה הם ניסיונות להביא מקור, והפוך דרכיות. הגמרא, מנה אני מילי שבישול עקום אסור, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, מביא פסוק, אחר כך זה ישתנה, אבל לבינתיים הוא מעמיד האיסור ברמה של לכאורה איסור דאורייתא. פסוק אומר, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתני ושתיתי. עכשיו אנחנו דורשים כמה מים, מה מים שלא נשתנו אף אוכל שלא השתנה. כמו שמים הוא דבר שהוא לא עובר שינוי, גם מזון שלא עובר שינוי. וזה מה שהעם ישראל ביקשו מאותם גויים במסע שלהם במדבר. אז היו עם ישראל מוכנים לקנות מזון, אבל מזון שדומה למים מהגויים. כמו שמים לא נשתנה, אף אוכל שלא נשתנה, להפוקי מאכלים מבושלים, זה הם לא היו קונים. כלומר, בישול נחוי אסור. אלא מעטה, אם אתה לומד בצורה כזאת, חיטין ועשן כליות, אם היה לגוי חיטים, והוא קלה אותם באש, והפך אותם להיות כליות, החינמי, את האסורים, תגיד שאסור לאכול חיטים כלויים מגויים, וחיטים החינמי, ואתן חיטים וסן כליות מותרים. אלא כמיים, שוב פעם נחזור לפסוק, ונראה מה נוכל ללמוד ממים, מה המים שלא נשתנו מבריאתן, אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו, שהוא לא כשאתה מסתכל על מים, אז מים שאתה תקבל מהגויים הוא דבר שלא עבר שינוי ממה שהוא היה מקודם. אף אוכל שלא עבר שינוי ממה שהיה מקודם, שוב פעם לאפוקי מזון שדרך הבישול הוא משתנה מהמצב הקודם. וחיטים, למרות שהם עברו כליה באש, הוא נראה אותו דבר כמו בזמן שהוא נברא, כמו בזמן שהוא צמח. אז למרות שמזון עבר תהליך עם אש, זה לא אומר שהוא אסור. זה רק אם הוא יהיה אסור רק אם הוא נשתנה מבריאתו, נשתנה מצורתו. אלא מעטה, אז עכשיו אם אתה מגדיר שאוכל נאסר, אוכל שאתה משיג מגוי נאסר אם הוא השתנה מבריאתו, חיטין ותוכנן, החינמי דאסירן, דאסורים, אם אצל גוי היה חיטין והגוי תחן אותם, הרי נשתנו מבריאתן, תגיד שכמח מגוי זה אסור וחיטים החינם, ואם תגידו כן, שזה ככה, שאסור, ואתן יחיטים ועשן כליות, הקמחים והסרטות שלהן מותרים. אז רואים בפירוש שכמח שנוצר מחיטים שהגוי תחן, הוא מותר. ולא רק זה, אנחנו מתארים גוי שקלה את החיטים ואחר כך תחן אותם, הם מותרים. אז מה ניתן ללמוד ממים אלא כמים? מה המים שלא נשתנו מבריאתן על ידי האור? אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו על ידי האור. כמו שמים, אחרי שאתה מבשל אותם, הם נראים אותו דבר. גם אוכל שאחרי שהוא היה באש, הוא נשאר אותו דבר. להפוקי אוכלים שעל ידי הבישול הם נשתנו. זה מה שאסור לקנות מגוי. שומעת גם המידי, הוא כתיב. האם המילה אש או אור כתוב בפסוק? הגמרא ממשיכה לדף ל"ח עמוד א', אלא מדרבנן. האיסור של בישול נחוי הוא איסור דרבנן, הוא קרא אסמכתא בעלמא. והפסוק הוא בא רק מן אסמכתא שעל הפסוק הסתמכו הרבנן בזמן שהם גזרו גזרתם. רש"י שורה ראשונה פה בל"ח עמוד א' אומר מן הרבנן שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה. וכאן רש"י מוסיף יאכילנו דבר טמא. אם אתה רגיל אצל הגוי הוא גם יכניס לך מזון לא כשר. תוספות מציין את רש"י פה, אבל אומר שבשורה השנייה תוספות אומר ויותר היה נראה לפרש אתה משום חתנות, וכן פירוש הקונשריס בא במעיטין. רשי במשנה כשהוא דיבר על האיסורים האלו הוא אמר שעשו שלקות משום חתנות ולכן במקום לומר שהחשש הוא שהגוי יאכיל אותך דבר תמיד, דבר לא קשיר החשש הוא שאם אנחנו נאכל אצלם השלקות, הבישול נוכרי אנחנו נבוא לידי נישואי תערובת עד כאן שירנו להיום